ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. נפתח בתחילת הפרשה. אלה תולדות יעקב יוסף. מכל תולדותיו של יעקב מודגש יוסף כגורם מרכזי, אין ספק שוודאי בהמשך הפרשיות כך מתברר, וחז"ל באמת דרשו את העניין הזה של הקשר המיוחד בין יעקב ליוסף, ואמרו שבעצם יש דמיון רב ביניהם, ש כל שערה ליעקב הראה ליוסף. חז"ל דורשים את זה בהרבה הרבה אופנים. זה נסתם וזה נסתם מביא רש"י, זה אחיו מבקש, אחים מבקש להורגו, זה אחיו מבקשים להורגו, וכן הרבה בבראשית רבה. והמהר"ל עומד על העניין הזה, למה דווקא רש"י מכל הדברים שמוזכרים שם, רש"י מדגיש זה נסתם וזה נסתם, זה אחיו מבקש להורגו וזה אחיו מבקשים להורגו. מה הנקודה שדווקא עולה מתוך השלילה בעצם. בעצם גם ליעקב היו אויבים וגם ליוסף היו אויבים. למה זה כל כך מרכזי? והמהר"ל אומר, רמזו לנו רז"ל דברים נפלאים באמירה הזו שזה נסתם וזה נסתם, ושניהם אחיהם ביקשו להורגם. הוא מסביר את הדברים כך. שבאמת הסיבה לשנאה, ואולי יש פה גם רמז בכלל להבנה של שנאת ישראל לאורך כל הדורות, כי לא נסתם יעקב ולא היה אחיו מבקש להורגו רק משום עוצם מעלתו. כלומר, כבר ראינו בעבר שיעקב נתפש כקדוש ישראל, שיש לו איזושהי מעלה נבדלת, מעלה אלוקית, מעלה שהוא מעבר לעולם הזה במידה מרובה. יעקב אבינו לא מת וכולי. וטוען המהר"ל שבעצם פה המפתח להבין מה קורה. השנאה, הבקשה להורגו, נובעת ממעלתו, מקדושתו היתירה. וגם יוסף היה לו מעלה כזו. כמו שאומר המהר"ל, בשביל שהיה יעקב וליוסף מעלה אלוקית, ומאלה הוא היה לא חלק מהם ממש, אלא נבדל מהם בצורה מסוימת. אז בשביל זה מבקשים להורגו. כי כל נבדל, לפי שהוא נבדל במעלתו, מבקשים להורגו, ודבר זה דברי חוכמה מאוד. כן, יש כאן משהו מאוד מאוד מרכזי, אומר המהר"ל, שהייחודיות, המעלה האלוקית היתרה, היא זאת שגורמת לאיזושהי תחושה של אי נחת, של יש פה משהו יוצא דופן, משהו שהוא מעבר לנו, שבעצם יש איזושהי מוטיבציה חזקה להיפטר ממנו, להכחיד אותו, במיוחד בתוך כל הסיפור פה של האחים. אין ספק שפה יש מפתח גדול להבין, הרי ודאי יוסף הוא איזשהו ממוצע בין הדור האבות לדור הבנים. יוסף זוכה ששני בניו יהיו חלק מהשבטים, הוא עצמו לא נכלל באבות, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק ויעקב, אבל יוסף הוא משם רואה אבן ישראל, כן? הוא אב ובן, הוא בחינת אב ובחינת בן, ולכן יש פה איזושהי מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, שמעוררת הסתייגות, התנגדות עד כדי שנאה, עד כדי בקשה להורגו. והמפתח, כפי שאומר כאן המהר"ל, זה בעצם מעלתו, ייחודיותו, שהוא מעל ומעבר לדברים הפשוטים, וזה מה שגורר אחריו את ההתייחסות השלילית הזאת. אבל אותו יוסף, תכף נראה שוב, בגלל מעלתו, דווקא מובא עליו פה בתחילת הפרשה, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. זאת אומרת, יוסף פה מלשין על אחיו לאביו. אומר רש"י, דיבתם רעה, כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מגיד לאביו, שאוכלים עבר מן החי, ושמזלזלים לפני השחוט לקרותן עבדים, וחשודין על האריות, ובשלושתן לקה, וישחטו שעיר עיזים, כלומר הם לא לקחו אבן מן החי, הם שחטו, ועל הדיבה שהוא סיפר שקוראים לאחיהם עבדים, הוא עצמו נמכר להיות עבד, ועל הראיות שסיפר להם, הוא עצמו התנסה בעניין הזה עם אשת פוטיפה. כל מקום, יוסף מביא דיבתם רעה, והשאלה שבאמת נשאלת, מדוע יוסף באמת חושד בהם, מה קורה כאן בין יוסף לבין האחים, לא סתם חשד, שלוש חשדות, עבר מן החי, זלזול באחים לקרותם עבדים, וגם הנושא הזה של העריות. והמהר"ל באמת נכנס קצת יותר לדברים האלה, לא לפני שהוא מתפלמס קצת עם המזרחי, שבעצם השאלה ששניהם מתמודדים איתה זה בעצם מה רע בכך שהוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם. כמו ששואל המזרחי, כמו שמצטט אותו הגור אריה, מי שראה רעה באדם, למה לא יגיד לאביו כדי להפרישו מן האווירה? יכול להיות שהיה לו מגמה חיובית, אלא לעזור בחינוך הילדים. יש כמובן בגמרא שאומרת שאדם שראה דבר עבירה באדם אחר והוא יחידי, כיוון שרק על פי שניים עדים יקום דבר, לא ראוי שהוא יעיד בכלל, משום שהוא איננו נאמן, ולכן עדיף בכלל שישמור את הדבר אצל עצמו. אבל אומר הראם, המזרחי, וגם המהר"ל, שבמקרה של יוסף, הרי הוא היה נאמן על יעקב כשני עדים, במקרה שמישהו נאמן כשני עדים, הוא יכול לומר, משום שבאמת יש נפקות, יש השלכות, לכך שהוא יספר מה קורה. ולכן התירוץ המקובל הוא שבאמת האחים היו רק חשודים, אבל באמת לא עשו דבר, ומשום מה יוסף הוא זה שהיה סובר שעשו את הדברים האלה. אני לא אכנס לדרך שבה המזרחי מסביר מדוע יוסף טעה בהם, ואת הוויכוח של המהר"ל איתו, אבל כן חשוב לשמוע את ההסבר שמביא המהר"ל עצמו. המהר"ל מתחיל בזה שמפני שהיה יוסף צדיק גמור, כאשר נקרא, כן, כמו שמקובל לקרוא לו יוסף הצדיק, אז הוא היה מחמיר מאוד בכל מיני דברים, וכתוצאה מזה שהוא היה מחמיר מאוד בכל מיני דברים, הוא היה סבור שכל מי שאיננו מחמיר כמוהו, הוא חשוד. כן, אומר המהר"ל, היה נקרא יוסף הצדיק, מחמיר היה מאוד באיסור עבר מן החי. עד כדי כך, למשל, איך אנחנו מוצאים את הדבר הזה, הרי כאשר הוא כבר בבית פרעה, הוא לא הניח אף לעבדיו לבשל בו, כי עבדים חשודים, כתוב שעבדים חשודים על עבר מן החי. אז אם כן, הוא הקפיד מאוד. לגבי הנושא הזה של עבדים, הם לא ממש קראו להם עבדים, אבל התייחסו אליהם כעבדים, מפני שהיו מרחקים אותם. אז לכן הוא ראה בזה, בריחוק הזה, איזושהי התייחסות של זלזול, ובעצם ההרחקה הזאת מהם, כאילו הם קראו אותם עבדים. וגם מה שהיו תולים עיניהם בבנות הארץ, מבחינתו של יוסף, זה כבר היה שחשודים על העריות. כמו הוא אומר, כי לאדם הצדיק, שזה יוסף, אין להסתכל באישה כלל, שמה יהיה ייצור גובר עליו, כפי שאנחנו יודעים, שכל הגדול מחברו ייצור גדול עימנו, ולכן מבחינתו של יוסף הם היו חשודים. אבל הם לא היו מדקדקים בכל אלו הדברים. ולמה יוסף חשד אותם? כי הצדיק אשר הוא צדיק גמור, האווירה היא חמורה עליו מאוד. ומפני זה הוא מרחיק עצמו מן העבירה ואפילו בדבר שאינו עשו. כל זה הוא עושה משום צדקתו. אבל כתוצאה מזה דומה אליו מי שאינו נזהר כל כך, כמו שהוא עצמו כן נזהר, אז מי שאינו נזהר כל כך דומה עליו שהוא נחשד בדבר. ולכן יוסף חשד בהם, אף על פי שלא היה מקום לחשד הזה. דווקא לפום צדיקותו, הוא באמת חשד. אם כי יש פה איזשהו פגם בצדיקות הזאת, שבאיזשהו מקום, למרות הצדיקות הזאת, הצדיקות הזאת היה בבעיה, שהוא כתוצאה ממנה, הוא באמת היה חשדן ובעצם חשד בקשירים, ולכן גם באמת מביא רש"י שבכל שלושת המישורים הללו, המישור של עריות הוא התנסה בו, המישור של עבדים הוא נמכר, והנושא הזה של החשד מעבר מן החי, המקרא עצמו, הכתובים עצמם מנקים את האחים מן החשד הזה. אבל דווקא בגלל מה שאמרתי עכשיו, שלכאורה הוא בתוך עצם הסיפור, עצם החשד הזה, הוא בעצם כביכול אומר עליהם לשון הרע, ובעצם הוא פוגם בצדקותו, אנחנו נראה שהמשך הדברים שהמהר"ל עוסק בהם, נוגע קצת במתח הזה בין החשדנות שלו כלפיהם, לבין שמצד אחד במה הוא חושד בהם, בעצם החשדנות שלו עצמו, שגם בה יש איזשהו פגם בצדיקותו. הבעיה הנוספת היא בעצם שקיימת ברשי הזה, זה מיני לחזל באמת שאלה שלושת המישורים שבהם הם היו חשודים. אז המזרחי רוצה להגיד שיש פה איזה גזרה שווה, ועל זה אומר מהר"ל, גזרה שווה שלא, לא קיבלתי, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו. ואם הנושא הזה של, יש כאן איזשהו דיבה רעה ו... מקומות שכתוב עליהם רעה, אז למה לא כתוב גם כן שהיו חשודים על הצדקה, שכתוב ורעה עינך באחיך אביון, ולכן המהר"ל מתווכח איתו, בסוף הוא מביא שבעצם העניין כאן נובע מאיזשהו דייקנות בתוך הפסוקים, אני לא רוצה להיכנס לזה כל כך. אבל אחר כך הוא ממשיך בעצם ששלושת המישורים הללו שהוזכרו עכשיו, של עבר מן החי, של לקרוא לאנשים עבדים, איזו התנשאות ועריות, שלושת הדברים הללו הם קרויים רע בפירוש במקרא. הנה, הוא מביא את הדברים. קודם כל, יצר הרע של האדם נקרא רע, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כמו כן, העין נקרא רע, כמו שהזכרתי את הפסוק כבר קודם, וראה עינך באחיך האביון. והדבר השלישי שנקרא רע באדם, זה לב רע. כמה המקומות מופיעים הדברים הללו, אם כן, יצר הרע, עין רעה ולב רע. כל אלה ורק אלה נקראים רע במקרא. וכיוון שיוסף הוא צדיק, והצדיק הוא טוב, כמו שנאמר, אמרו לצדיק כי טוב, לכן הטוב יש לו איזשהו מתח עצום, מול הרע. אצל המהר"ל צריך לדעת, וגם פה הוא אומר את זה, שהמושג טוב זה דבר קיים, כן? בכל פרשת בראשית נאמר, וירא אלוקים כי טוב, זאת אומרת שהוא קיים את הדברים, הוא היטיבו הדברים בעיניו, והוא נתן להם קיום. הדברים הטובים הם הדברים המתקיימים. הדברים הרעים הם דברים שאינם מתקיימים, הם ראויים, אין להם קיום ממשי. ולכן שלושת הדברים האלה הם הדברים שהם מתנגדים לטוב, והצדיק הוא הטוב, ולכן יש לו רגישות מיוחדת בדברים האלה. וראינו כבר את הדברים, למה, איך באמת בגלל הרגישות המיוחדת הוא באמת חשד, אף על פי שלא היה בהם את הדברים. אבל עכשיו הוא מסביר קצת יותר איך שלושת הדברים הרעים, עין רעה, לב רע ויצר הרע, קשורים לעניינים שלנו. אז נתחיל בדבר הפשוט ביותר, שבאמת אין ספק שיצר הרע, הדבר הכי יצרי, כך מבין את זה המהר"ל, הוא הנושא הזה של העריות. ואז באמת, יצר הרע מוזכר כאן בעניין הזה של העריות. הנושא הזה של הזלזול הוא בעצם, אומר המהר"ל, קשור בעניין הזה של העין הרעה. משום שהעין הרעה הוא איזשהו התנשאות, איזשהו תחושה של קנאה. אתה רואה איזשהו מעלה בחברך ואתה חושב שבעצם היא שלך, ולכן אתה מזלזל, אתה בעצם מקנה ואחר כך בעצם אולי מזלזל. ולכן הוא חושב שבנושא הזה של עין רעה, הפגם אצל האחים היה בכך שהם זלזלו בבני השפחות. כן, הוא חשב שאחים לא רצו שבני השפחות יהיו חשובים כמותם, ולכן זה נקרא כאילו שהם נחותים יותר, לכן הם נקרא שהם קראו להם עבדים. מה זה לב רע? אז פה המהר"ל חייב לסדר את העניינים, אבל הוא אומר פה כמה דברים מאוד מאוד יפים. הוא אומר שלב רע משמעותו שאתה אכזר על הבריות. הוא מתדגש כאן בעיקרו, הוא באמת על האכזרות, על הבריות, על כל בריאה, לאו דווקא על בני אדם. וזה הנושא של חשודים על עבר מן החי. כי ההבנה שלו היא אף על פי שעבר מן החי יכול להיות מותר במצבים מסוימים, אבל פה עבר מן החי נאסר, משום שיש בזה אכזריות, אכזריות על הבריות. ובאמת לקחת מבהמה בעודה בחיים ולחתוך מן, אבל לאכול זו אכזריות. אז זה אומר המהר"ל דבר יפה. ודע, כי לפעמים אדם שונא מישהו את אחר, פני שאין דעתו נוחה ממנו. והוא לא נקרא בכל זאת שונא הבריות. בגלל שיש לו בעצם סיבה למה הוא שונא את האדם הזה. אבל מי שהוא נוהג אכזריות עם הבהמה, זה בוודאי משום לב רע והאכזריות שבו, ולכן מבחינתו של המהר"ל, הנושא הזה של איבר מן החי הוא קשור למצב הזה שדיברנו, שמדובר פה בלב רע. ובאמת הוא אומר ששלושת הדברים האלה שהזכרנו, הם אלה שמוזכרים מסכת אבות על ידי רבי יהושע, שהוא אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. כי בעיניו באמת עין הרע, יצר הרע זה פשוט שזה קשור לדברים שאמרנו, ושנאת הבריות, שנאת הבריות, לאו דווקא שנאת בני אדם, שנאת הבריות, שנאת הברואים היא ביטוי לאכזריות וללב רע. עכשיו המהר"ל אומר דבר מאוד מאוד חשוב. אף על פי ששלוש הדברים האלה, עין רע, יצר רע ולב רע, הם קרויים רע, לשון הרע לא נקרא רע במקרא. לא הלשון עצמה נחשבת כרוע. הלשון הרע זה בעצם התוכן של הדברים. כשאנחנו אומרים הוא מדבר לשון הרע, אנחנו אומרים יש לו לשון הרע. אנחנו אומרים שהוא מדבר לשון הרע. זאת אומרת, הדיבורים הם דיבורים שיש עליהם, שחל עליהם הרוע. אבל זה לא חל על העבר עצמו. זה לא אדם עצמו שהוא יש לו לשון הרע. לא, הוא מדבר לשון הרע. ולכן הוא אומר שבכל הדברים האלה לשון הרע לא כלול בהם. כי רק שלושת אלה הם מזג רע באדם. ואם יש אדם עין רעה, אז יש לו מזג רע. אם יש לאדם לב רע, אם יש לאדם יצר שתופס אותו ומשתלט עליו, כל הדברים האלה זה איזשהו מצב של קיום רעוע, של איזשהו מצב שמערער על הכל. אבל לשון הרע עצמו, מצד עצמו, הוא איננו משהו שהוא באדם, זה פעולה של אדם שהיא איננה ראויה, שהיא בעייתית מאוד, אבל מכל מקום היא עצמה לא מכילה עליו איזשהו מזג רע בתוכו, אלא בעצם הלשון הרע משרת אולי דברים אחרים שקיימים בו, אבל זה פעולה חיצונית לו יותר, והיא איננה נתפסת כחלק מהאדם עצמו. ולכן, אני מוסיף, אף על פי שמהר"ל לא אומר את זה בצורה מפורשת, הוא חשד בהם בשלושת הדברים הרעים, מה שהוא עצמו לא היה בסדר. כמו שאומר המהר"ל עצמו, מכל מקום חטא יוסף, שלא היה לו להביא דיבה אל אביו, שאין זה ממידת הצדיק לחשוד אותם, במיוחד כאשר הם לא חטאו כלל. אבל אף על פי שזה חטא, זה חטא אחר, זה חשדנות אחרת, יש בזה מידה מסוימת של לשון הרע, או אבק לשון הרע, מכל מקום, הלשון הרע אינה פוגעת באדם עצמו, אלא רק פעולה שהוא עושה, והיא איננה במדרגה עם שלושת הרעות האחרות, העין רעה, הלב הרע, ויצר הרע, שהם ביטויים שהם ממש ממש נוגדים את הצדיק, שהוא טוב, שהוא המתקיים, שהוא הקיים, כמו שהזכרנו. אני רוצה להמשיך עם דברים נוספים שאומר המהר"ל בהמשך הדברים. חז"ל התייחסו לעניין שבעצם כאשר האחים מכרו את יוסף, הם כאילו שיתפו את הקדוש ברוך הוא איתם שלא יגלה ליעקב את דבר המחירה. כן, הם נשבעו ביניהם, וכיללו את כל מי שיגלה, ושיתפו לקדוש ברוך הוא עמהם. אבל יצחק אומר רש"י, היה יודע שהוא חי, אבל בכל זאת הוא אמר, אך יגלה והקדוש ברוך הוא אינו רוצה לגלות לו. מה זה העניין הזה שהם שיתפו את הקדוש ברוך הוא איתם, החרימו וכיללו? מה העניין הזה של שיתוף הקדוש ברוך הוא עמהם? או בלשון השאלה של המהר"ל, ואם תאמר בכי שהיו משתפים לקדוש ברוך הוא, לא יגלה הקדוש ברוך הוא, מה הם משביעים את הקדוש ברוך הוא, מה מועיל שהוא שיתפו, שיתפו אותם, אמרו אתה גם שותף, אז מה? כמובן שזה לא מחייב את הקדוש ברוך הוא, אבל מה הם סברו? אז המהר"ל אומר שהיה אפשרות אחת ראשונה לא בא לומר, שהקדוש ברוך הוא היה מסכים איתם, לפחות בשלב ראשון, כי אילו היה מגלה ליעקב, היה חשש שיעקב יקלל אותם. ולכן הם חשבו שברגע שהקדוש ברוך הוא יש איזה צד סברה שהוא יסכים איתם, שיש מקום באמת לא לגלות ליעקב אבינו, אז הם סברו שאם הוא היה מסכים איתם שעה אחת, אז החרם והשוואה היו חלים, ומילא אי אפשר היה למנוע את זה, קדוש יעקב בתפילתו לא יכול לבטל את הגזרה הזו, והדברים האלה לא היו מתגלים. המעריק, בשורש למד זין, גם הוא מתייחס לדבר הזה, המהר"ל מביא אותו, והוא אומר שהטעם שהקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות את העונש, את המחירה, מפני שהיה כאן אינטרס מצדו של הקדוש ברוך הוא, כדי שיעקב יענש 22 שנה בכך שיוסף לא יהיה איתו, כנגד אותם 22 שנה שהוא לא עסק בכיבוד אב ואם, בעוד שעשיו כן עסק בכיבוד אב ואם, אז כנגד זה, באמת כך חז"ל דורשים, ש-22 השנים שבהם היה יוסף פרוש מיעקב, הם עונש על אותם שנים. כל ההנחה שקיימת בתוך הדברים פה היא שבאיזשהו אופן, באמת הם יכלו להשביע את הקדוש ברוך הוא. ובאמת השיתוף של הקדוש ברוך הוא עמהם זה שגם הוא הושבע ולכן הוא לא גילה. המהר"ל בעצם דוחה את התפיסה הזו ואומר שזה בלתי אפשרי לומר את זה. גם הסברה של המעריק היה אפשר שהוא ידע שיוסף נמכר רק שהוא לא ימצא אותו, ועדיין באותם שנים יוסף לא יהיה איתו והוא יענש על אותם 22 שנה. ולכן המהר"ל הולך בדרך אחרת ורוצה להסביר את הדברים אחרת, בכך שהוא אומר שבעצם לא שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם בכך שהוא יהיה מחויב לשבועה ולחרם שלהם. זה לא עלה על דעתם בכלל. אלא הוא שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם משום שהם היו תשעה. כן? אותם 10 אחים, יוסף לא כלול בהם, ובנימין הרי נשאר עם יעקב בבית. אבל הם לא היו 10, כי ראובן היה לו את התורנות אצל אבא באותו יום. אז הם היו בעצם למעשה 9. והחרם לא חל אלא ב10 אלא במניין. וכל מה שהם שיתפו את הקדוש ברוך הוא אומר המהר"ל, זה היה כדי שיהיה להם 10. לא שהם חשבו לרגע שהקדוש ברוך הוא שותף עמהם בכך שהוא עצמו חלק מהמושבעים. כדי שהם יהיו מחויבים בחרם, היו זקוקים ל10, וכדי להגיע ל10, אז הם שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם. לא הייתי מביא את הדברים רק לשם הפלפול, מה זה המשמעות של שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם, אלא משום שהדרך שבה מנמק המהר"ל את הרעיון הזה, שמה פירוש משתפים את הקדוש ברוך הוא עמהם, הוא כל כך משמעותי לתפיסת עולם שיש למהר"ל. איך זה? מה המשמעות של משתפים את הקדוש ברוך הוא עמהם? אומר כך המהר"ל, דע לך כי הוא יתעלה משותף לכל הבריות, ויש לכל הבריות חלק בקדוש ברוך הוא. ובאותו דביקות שיש לקדוש ברוך הוא עמהם, שיתפו אותו. יש פה תפיסה מאוד של אימננטיות של הנוכחות האלוקית בעולם. יש נוכחות אלוקית בכל דבר ודבר, לכל הבריות. לכל הבריות יש חלק בקדוש ברוך הוא. כל דבר ודבר בעולם, איזשהו חלק אלוקי, ניצוץ אלוקי, מחיה אותו, מקיים אותו, משמר אותו, נותן לו את כל חיותו. וכיוון שהיה להם תפיסה, הבנת עולם כזו, שיש בעצם בכל דבר ודבר בעולם נוכחות של הקדוש ברוך הוא, הם רצו לומר שהם שיתפו הקדוש ברוך הוא עמהם, פירושו של דבר שכדי לצרף את הנוכחות האלוקית בכל דבר ודבר, זה היה הדבר שישלים לשכינה. הרי כל העניין הזה של 10 זה בשם השרת שכינה, אז בכך בעצם הם הפכו להיות 10. לפיכך, בגלל אותה שותפות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר בעולם, לפיכך היו יכולים לשתף את הקדוש ברוך הוא, לומר שאם הקדוש ברוך הוא אנו מחרימים במה שהוא יתברך עמנו, והוא תמיד עמנו. ולא, מדגיש המהר"ל, לא היה כוונתם רק על דבר זה, שיהיה החרם ב10. כי הוא מקומו של עולם, והוא כולל את הכל, ולכן הם שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם. והוא מדגיש את הדברים שבעצם זה מה שכתוב בפרק דרבי אלעזר, שם הופיע המדרש הזה בצורה נוספת, ושם הדברים נאמרים בצורה מפורשת. ראובן לא היה שם, ואין החרם מתקיים רק ב10, אז מה עשו? שיתפו המקום עמהם. אני חושב שבאמת יש משמעות רבה מאוד להנמקה הזו, מעבר ליכולת לפרש את הדברים עצמם. ההנמקה הזו היא מאוד מאוד מעניינת, שהוא שהיא באמת מדגישה תפיסת עולם אימננטית של הנוכחות האלוקית בכל דבר ודבר, שהיא זאת שבאה לידי ביטוי בכך שהם שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמהם. אני רוצה להמשיך בדבר נוסף. כאשר תמר מבקשת מיהודה ערבון, כי תיתן ערבון עד שולחיך, אז יהודה נותן חותמך ופתילך ומתתך אשר בידיך. והמהר"ל בעצם עומד מה הצורך בערבון משולש, גם חותמת, גם פתילים, גם את המתה. באמת הוא נתן לה הרבה מאוד אמצעים שיערבו על תור דיזים שאחר כך הוא שלח. מה יש כאן שהיא ביקשה את שלוש הדברים הללו? והמהר"ל עומד על זה בכמה וכמה צורות, דורש את הדברים, ואני חושב שיש בזה איזשהו יופי. אז אומר, לאדם יש שלושה דברים שגורמים להכיר אותו. אחד, באמת, הצורה העצמית שלו, כן, המהות הפנימית שלו, מה שקראו בשפת הפילוסופיה של הביניים, הצורה, אז יש לאדם את הצורה שלו, צורתו. צורתו הזו, היא נרמזת בחותם. החותם, החתימה, היא איזשהו ביטוי, במיוחד שהחתימה היא מקיימת את כל השטר, אז היא מעמידה את הדבר על אופיו המהותי. אז יש דבר אחד, הצורה העצמית שלו. ב' בלבוש שלו. זה מה שנקרא לך, כאן הפתילך, כן, הכסות שלו. שאדם ניכר איך שהוא מופיע דרך העולם באמצעות כל מיני לבושים, כל מיני דברים שמתווכים בינו לבין העולם. גם הלבוש בעצם מבטא איזה דרך התבטאות של האדם בעולם, וגם בזה האדם יכול להיות ניכר. והדבר השלישי הוא באומנותו. אומנותו פה מסתמלת לפי המהר"ל במתה, שהוא שבט המושלים, שבאמת מורה על הממשלה שהייתה ליהודה, או שתהיה ליהודה, שבאמת זה מורה על ייחודו של יהודה לעומת האחרים. ואם כן, בעצם הוא נתן לה בכל היבט של ההכרה של האדם, איזשהו אמצעי להכיר אותו. החותמת, הבגדים, הפתילים והמתה. זה בשלב ראשון, קרוב לפלוטם של דברים. אבל בעצם המהר"ל הולך הלאה. הוא בעצם אומר, בתחת לזה, במוטיבציה לבקש את שלושת הדברים הללו, היה איזשהו משהו שהוא, איזשהו מסר ליהודה. והיא רצתה לרמוז לו, אומר, שהיא רוצה בנים. הרי כל העניין היה שבעצם, שהיא המתינה להזדמנות, כי הרי היא לא ניתנה לשאלה, כן? לא זכתה להעמיד בנים משני בניו הראשונים של יהודה, והיא רצתה בעצם להמשיך את הבנים. היא רצתה בנים. ובעצם היא רומזת לו את העניין הזה של הרצון לבנים בצורה הזאת של החותמת והפתילים והמתה. איך הדברים באים לידי ביטוי? נסביר המהר"ל כך, כי הבנים לכל אדם הם שלושה דברים. האחד, שלא יימחה שמו מישראל. כי מי שאין לו בנים, הרי שמו מחוי. ובמובן הזה, החותמת, הבן הוא החותם של האב, הוא הקיום של האב, ועל ידי זה שהוא מקיים את שמו בישראל. אז אם כן, החותמת מרמזת את ההמשכיות הזאת, המשכיות הבסיסית, הראשונית, המשכיות שבעצם גורמת לכך שאתה לא מחוק, שאתה קיים. כפי שאמרנו, החתימה, החותמת, מקיימת את הדברים. השני, זה שבעצם יש באדם איזה צורך או איזשהו רצון עמוק, שהבנים יהיו כמו ענפים שיוצאים ממנו. יש המשכיות כזאת שהיא לא סתם המשכיות שיש, נשאר ממני משהו, שלא יימחה שמו בישראל, שחש שלום נמחק לגמרי. יש פה משהו שהוא המשכיות, המשכיות של רצף, המשכיות שכמו שענף יוצא מתוך הגזע. וזה הרעיון שבא לידי ביטוי בפתיל, כמו שענף הציצית שהוא יוצא מתוך הבגד, הוא חלק מהבגד, גם פה הילדים הם ענפים. באמת חז"ל אמרו שבאבון ציצית, בנים מתים, אז יש פה איזושהי הופעה, הציצית יוצאת מהלבוש, ככה האדם, הבנים יוצאים מגוף האדם שהוא מלבוש הנשמה, ולכן גם הבנים נקראים פתילים. ומה זה המתה? פה יש עוד דבר שאנחנו מוצאים בחז"ל, במיוחד לגבי נשים, שאישה יכולה להגיד שהיא רוצה ילדים, משום שהיא רוצה מתה להישען עליו, חוטרה לידה. ולכן הבן הוא מתה עבור האב, שהאב יוכל להישען עליו. אז לכן היא בעצם רומזת לו שלוש היבטים של הצורך בבנים, הצורך באמת בהמשכיות שלא יימחה שמו מישראל, צורך בהמשכיות ממשית יותר, שזה איזה המשך ממשי של האדם, והצורך באמת הפונקציונלי להישען על הבנים. אבל אחר כך מוסיף המהר"ל, שאולי יש רמז עוד יותר עמוק, שהיא בעצם רומזת לו לא רק שהיא רוצה בנים, אלא היא רומזת לו שהיא רוצה שהוא יישא אותה. והסיבה לנישואים האלה הם משלושה כיוונים. מצד ער ועונן אמיתים, שלא יימחה שמם בישראל, אחותם. מצד יהודה עצמו, שהוא עצמו רוצה המשכיות והוא רוצה בנים, ולכן זה הנושא הזה של הענפים שיוצאים ממנו, כפי שהזכרתי רק לפני רגע. ומצידה, מצידה של תמר עצמה, מצד מה שהזכרתי כבר עכשיו, שבאמת האישה אומרת שהיא זקוקה לחוטרה ליד, שאתה למכה להישען עליו, וגם במובן הזה היא הייתה מעוניינת וחשבה שראוי שהם ינסעו זה לזה. כן, המהר"ל רואה בזה שלושה מישורים שונים שבעצם נרמזים בריבוי הסמלים שבעצם ביקשה תמר מיהודה. עד כאן לשבוע זה, שבת שלום וחנוכה שמח. אם רוצה השם בשבוע הבא, אולי גם נקדיש קצת זמן לחנוכה.